שלום לכם, הרב אורי שרקי, הפרופסור קרלו שטרנגר, שלום לכם. והתוכנית שלנו היום עוסקת בדרווין, אבל לא סתם בדרווין. האם דרווין סותר את המהות של אמונת הייחוד, אמונת הבורא? ביתר פירוט, האם הוא סותר את עולמם של היהודים והיהדות? זהו, מספיק נושאים לתוכנית. ואני רוצה להתחיל איתך, פרופסור קרלו שטרנגר, מילה, מה זה הדרוויניזם עליו מדברים?
דרווין נתן אחת מהוורסיות של הרעיון שהעולם הביולוגי, כפי שאנחנו רואים אותו בכל רגע נתון, הוא תוצאה של תהליך אבולוציוני מהפשוט יותר למורכב יותר, כשבאופן ספציפי התרומה שלו הייתה להגיד שהשינויים שמפתחים דברים, צורות חדשות, הם מקריים, ומה שקובע, מה שנשאר כן או לא, זה לא איזשהו תהליך של הכוונה,
תכנון.
אלא פשוט של תכנון, אלא בעצם תהליך מכני של סלקציה.
מקרי. אומרת,
הוא לא מקרי.
מקרי בסלקציה של לא, היותר חזק, יותר...
הוא לא מכוון. אתה יכול לראות למה שינויים שהם פונקציונליים, זאת אומרת מוטציות שאדפטיביות מבחינה אבולוציונית, שורדות, ואחרות.
יפה מאוד. למה הרעיון הזה עורר כה הרבה התנגדויות בתוך כל העולמות הדתיים המונותאיסטיים?
תראה...
למה שנו את זה?
עד שתורת האבולוציה המודרנית התפתחה, בעצם לרוב תפיסות העולם הנטורליסטיות, זאת אומרת, התפיסות העולם שחשבו שאין איזשהו בורא מתכנן חיצוני לעולם, היה באמת קושי אחד גדול, וזה הטיעון הפילוסופי המפורסם אמר משהו מאוד פשוט. אם אתה תמצא באמצע המדבר שעון, אתה תגיד שהוא נוצר באופן מקרי?
חלילה.
לא חלילה, זה פשוט לא הגיוני. עכשיו, ולכן עד שלא התפתחה תיאוריה יחסית מדויקת, מדידה, עם פרדיקציות מדויקות.
שזה דרווין.
דרווין
וההמשך.
דרווין כשלעצמו, למשל, עוד לא היה לו את החומרים מבחינת מה זה החומר הגנטי ואיך עובדות המוטציות וכך הלאה וכך הלאה. בעצם הטיעון האינטלקטואלי החזק האחרון שחייבים להניח איזשהו מתכנן חיצוני נפל. ואני חושב שפה היה הקושי הגדול.
אתה גם יכול להבין את העולם הדתי, נניח הנוצרי, בוא נרחיק טיפה את העדות. וגם חלק היום, גם יהודים לא מעטים, שומרי תורה ומצוות, למור מאמינים, אומרים את זה, אנחנו יכולים בשקט רב לחיות עם הדרוויניזם. את הסוויץ' הזה.
אני חושב שברגע שאתה לא פונדמנטליסט, כשפונדמנטליסט מוגדר כמישהו שחושב שהטקסט צריך להילקח כפי שהוא והמשמעויות נמצאות בתוכן, אז הגמישות היא מאוד גדולה, כידוע לכם, האפיפיור העכשווי אמר במפורש שהוא יכול לחיות מצוין עם תורת האבולוציה. אני חושב שלאורך דווקא ביהדות בדרך כלל ההתנגדות הייתה קצת יותר נמוכה ממה שהייתה בדתות אחרות. ובמובן הזה אני חושב שכל התיאולוגיות תמיד היו צריכות להתאים את עצמן לחידושים ולשינויים. אני חושב שאין סיבה שהתיאולוגיות של כל הדתות בסופו של עניין לא יסתדרו עם זה.
הרב אורי שרקי, אנחנו יושבים באוניברסיטה, אנחנו מקליטים באוניברסיטת בר אילן. מלמדים כאן את תורתו של דרווין באוניברסיטה?
אני מתאר לעצמי שכן.
ואתה רואה סתירה בין העולם היהודי, מונותאיסטי, אמוני שלך לבין הדרוויניזם?
הייתי אומר שאתה בחרת את אחד הנושאים המשעממים ביותר שיכולים
להיות. למה הסכמת לבוא לתוכנית?
כדי להגיד את זה.
אני בעצם צריך עכשיו להיפרד.
חס וחלילה.
אגב, יש לי שאלה אליך. למה לא הזהרת אותי לפני התוכנית ביודעך שזה נושא שיעלה?
זה חלק מהאסטרטגיה שלי.
זאת אומרת, אתה גם מתחמן לי תכמונים כאלה.
למה? צריך שיהיה מעניין, לא? שתוכל להגיד את זה גם.
אז זה משעמם.
לא, אני אסביר לך גם למה. תסביר. משום שהמחשבה שצריך לחבר בין תיאולוגיה לבין מדע היא מחשבה די מיושנת. שאומנם...
מה אני שומע?
מה שאני אומר. זאת אומרת, זה בעצם בנצרות המשיכו את זה די הרבה זמן. עד כדי כך שרק לאחרונה גלילאו זוכה על ידי האפיפיור מאשמת כפירה. ומאז כדור הארץ יכול להסתובב מסביב לעצמו בשקט, עד עכשיו הוא לא יכול היה לעשות את זה, אבל האפיפיור הרשה לי כדור הארץ להסתובב.
אני שומע את הבוז שלך כלפי הנצרות, והוא טבעימי, אני יכול להבין את זה, אבל אתה מודע לזה שיש גם כן ביהדות מיני הגדים כאלה מטאפיזיים.
אני לא יכול משהו שהוא עצמותי ומהותי לגישה הקתולית הקלאסית, אני לא אומר שכולם...
שמש עמדה בגבעון?
בוודאי שהיא עמדה, שאלה מה זה לעמוד, אתה יודע,
אני אומר לה... מה זה לעמוד?
תשמע, אני מכיר אסטרונום.
מה זה לעמוד? רק שאני ידע,
אני סקרן. אני מכיר אסטרונום, אסטרונום, שאמר לבן שלו, הגיע הזמן שתלך לישון, גם השמש הלכה לישון. והוא הרי משקר, הוא יודע שהשמש לא שוקעת. בסדר. אז לכן כל הביטויים...
אבל היא ישנה, היא ישנה.
כנראה שהיא ישנה טוב. היא ישנה טוב ולא מפריע לה שום דבר, לא מהכנסייה ולא מהרבנים ולא כלום. כן. לכן אני אומר שזה ששמש עמדה בגבעון או לא עמדה בגבעון, איך תפרש את זה, זה בכלל לא מעניין אותי. זאת אומרת, השאלה המהותית פה, האם אתה יכול לקשור מדע ותיאולוגיה, אני חושב שזאת שאלה...
לא מדע ותיאולוגיה, אבל שאלה אחרת, האם המדע אכן עומד בהתנגשות?
הוא לא יכול לעמוד, לא בהתנגשות ולא בהתאמה. ויש איזה נושא אחר. זה בערך כמו שאני אשאל אותך, האם אתה לא רואה סתירה בין ריקום יפני לבין מתמטיקה מתקדמת? ואני לא חושב שבכלל יש על מה לדבר. מדובר בתחומים שונים לגמרי, יש שרבך גם אמר כך.
עוד שאלה אחת, קרלו, ברשותך.
אלא שאני אוסיף על כך.
טוב, אתה שמת לב להתפלות הגדולה שלי כשאתה קיבלת את ההפרדה בין הדת לבין המדע. שני שדות אחרים ובזה נגמר העניין.
אלא, לא, בזה לא נגמר העניין.
והם לא נפגשים, נכון?
הם נפגשים.
רבי, אם אתה כבר מצטט את רבי, רבי אמר שהם אינם נפגשים.
נכון, אבל אני לא מסכים עם רבך. קודם
חשבתי שכן נפגשים, עכשיו מתחיל להיות
מעניין. אני חושב שהם, הוא שומע חצי אמת. אני חושב שמי שברא את המדע, הוא גם זה שברא את התורה. ולכן לא ייתכן שלא תהיה איזושהי כוונה כוללת של ההשגחה בהתפתחות המדעית.
ביום מן הימים אנחנו נוכל בעצם לראות שאם אתה... סופר את הגימטריות נכון, אתה מקבל את תורת השדות המאוחדת מתוך ספר בראשית.
נגיד ככה, אנחנו אומרים זה פעמיים ביום באהבה, השם אלינו השם אחד. אז יש איזה מין תורת שדה מאוחד במובן התיאולוגי מטאפיזי.
ספר בראשית רק להבין משהו, אם אני ממשיך את קו החשיבה שלו, אם אני... שאני יודע את תשובתך, ספר בראשית בא ללמד אותנו מדע והיסטוריה?
יודע שלא, רשי אומר לך שלא. רשי אומר מפורש, לא בא הכתוב ללמד אותך סדר המוקדמים והמאוחרים, כלום. רשי, שאני חושב שהוא לא הכיר את דרווין, בכל זאת היא הייתה לו קריאה נכונה של, של התורה, שהתורה לא באה לספר לך שהעולם נברא, אלא בשביל מה הוא נברא. אלא מה? שיחד עם זאת, ההתפתחות המדעית היא משמעותית. זאת אומרת שהדרוויניזם תרם חלק נפלא בדעת אלוהים, גם אם יתברר. שאולי הוא לא נכון. כלומר, אם יבוא יום שיתברר שהדרוויניזם איננו נכון, אני אצטער. אני אצטער, אבל אני
אמשיך.
היא מאוד יפה. כן, היא מאוד יפה, אבל היא הרגילה את הנפשות לרעיון האבולוטיבי. רעיון שהיה מצוי רק בחוגים, הייתי אומר, של מקובלים, שדיברו על השתלשלות וכדומה. כשהרעיונות האלה היו קשים להתקבל בציבור, פתאום הדרוויניזם הפך את הרעיונות האלה לרעיונות שגורים.
זה לא לגמרי נכון, כי הדרוויניזם, בין דברים אחרים, צמח הרעיון האבולוציוני היה all over the place במאה ה-19. כן, הגל, שאני כידוע לך, אני תמיד חושב שאתה הגליאני
במידה
מסוימת. זה לא אלבון להגיד את זה.
כן, אבל הגל דווקא הושפע בזה משורשים יהודים. אני יכול להסביר לך איך שהוא קרא את ויקו ואיך שויקו קרא את המהר"ל מפראג, שהוא באמת דיבר על הרעיונות האלה. אבל בסופו של דבר...
דרך אגב, במהר"ל מפראג ללא ספק יש במובן הזה.
ההיסטוריוסופיות, ראייה של מגמה היסטורית הולכת ומתעלה, זה רעיון שהוא יותר יהודי, הייתי אומר, מאשר
שהיה לה פשוט רעיון נאו-אפלטוני שצמח, דרך אגב, באינטראקציה...
סליחה, אם כבר, אצל אפלטון, גם בנאו-אפלטוניות אין משמעות להיסטוריה.
אבל ממש לא נכון. ממש לא נכון.
אני מציע שתמשיכו הלאה ונעזוב את השאלה אם יש משמעות
להיסטוריה. באלכסנדריה, הרי הנאו-אפלטוניות מתפתחת באווירה שבה כמה יהודים
פילון הוא ודאי חלק אינטגרלי של הדבר הזה. בסופו של דבר, כשאתה מדבר על משמעות ההיסטוריה, אתה רואה את ההשפעה של התנ"ך, למרות שליבוביץ' כנראה סבר שהתנ"ך איננו ספר יהודי, כיוון שהוא סבר שאין לה היסטוריה משמעות.
עכשיו אבל בדיוק בא המקום שבו דרווין שינה את הרעיון האבולוציוני. כי דרווין לא חושב שיש איזושהי לוגיקה טליאולוגית, זאת אומרת, שמושכת לכיוון מסוים.
אני דווקא מסכים איתה, זאת אומרת, פירוש הדבר, שהשאלה של טליאולוגיה, דיינו, מגמה קבועה מראש, איננה שאלה מדעית. זה בדיוק מה שדרווין עשה. זאת אומרת, אם אתה משחרר את המדע מן התיאולוגיה, אתה גם לא צריך לשאול את עצמך אם יש פה מגמה בתוך התהליכים. אתה יכולים להיות אקראיים, והשאלה אם יש השגחה בזה, היא שאלה חיצונית לשאלה המדעית.
ועכשיו בוא ניקח את המדע ואת זה שאתה לא מוכן לטעון אותו בשום משמעות כלשהי, אבל אני רוצה לצלול לתוך נפשך, או נפשות, נקרא לזה, של אנשי רוח דתיים, ואני רוצה להבין. כשאתה רואה את המדע בפני עצמו, כפי שהוא מתגלה בדורנו, ולך תדע למה הוא ישתנה, מחר או בעוד שנה או בעוד 100 שנים. ואתה רואה את הסדר הקוסמי כפי שהוא מתגלה לך. אתה לא רואה בזה את יפעתו של מעשה הבריאה, של הבורא?
זאת אופציה שהיא תלויה בידיעה חיצונית לעולם. זאת אומרת, השאלה האם יש אלוהים, שמנהל את כל זה, שיש לו כוונה בכל זה, איננה שאלה מדעית.
אתה רואה כאן התגלות או לא?
לא.
בתוך המדע. אני מסכים מההגדרה שלך, אבל האם בתוך ההתגלות המדעית, התגלות מדעית, אתה רואה גם כאן התגלות אלוהית?
בוודאי.
תסביר לי את זה. את זה רציתי.
אני חושב משהו שאמר פעם, פרנץ רוזנצוויג, זה גם משהו מאוד יפה. הוא אמר, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. זאת אומרת שבסופו של דבר,
אם... את הדת ברו בני אדם. בוא נמשיך הלאה.
אני לא אמרתי מי ברא אותה. אני רק אומר שהוא ברא את העולם.
רוזנצוויג הוא טוב עד לרגע הבא.
מה שאני רוצה לומר שבסופו של דבר, השאלה האם אתה יכול לראות את אלוהים בבריאה או לא, היא שאלה של האם קדמה לך הידיעה לאלוהים.
אתה רואה את האלוהים בבריאה, במעשה הטבע, במדע?
אני רוצה להזהיר את השומעים שלהם עם טעות.
אתה בורח.
לא, אני לא בורח.
הוא לא רוצה שהוא ישם בפנתאיזם.
בדיוק.
בדיוק.
בדיוק. דהיינו.
דרך אגב, אני לרגע לא חושב שאתה אשם במובן הזה בפנתאיזם, כי אני חושב שהתפיסה שלך היא אחרת והיא מאוד קוהרנטית.
כן, היא אחרת. אבל לא משנה, אבל מה שאני רוצה לומר זה שהרבה פעמים אנשים יגידו לך, אני גיליתי את אלוהים כי הסתכלתי בעולם. ואני חושב שזה טעות. הסתכלת בעולם, פגשת את העולם. עכשיו, אתה יכול מקסימום להפוך את העולם לאלוהים, ואתה יכול להיות פנתאיסט. אבל אם אתה כבר שמעת על האלוהים דרך המסורת הנבואית, אז אתה גם אתה מזהה אותו, או חושף אותו בתוך
אתה יכול להגיד לי איפה אתה מגלה את אלוהים, אם לא הפנתאיזם המדובר כאן? איפה אתה מגלה את אלוהים?
אני הסכמתי איתך שהוא מתגלה גם בעולם. הסכמתי איתך, רק שאם עכשיו קצת יותר מדי מורכבת אולי עבורך.
בוא תספר לי, אני מוכן לשמוע ממך.
לא, אני רוצה לומר לך שהאלוהות מתגלה בכל. וברגע שאתה מחסיר משהו מן הכל הזה, דיינו, הפרט, או הכלל, או התורה, או הטבע וכדומה,
אתה מוכן לומר לי משהו.
מציאות חסר.
אז הוא בכל זאת פנתאיסט, אבל במובן פנתאיסט. זה אוקיי, זה מה שרציתי כל הזמן שתגיד.
מילה אחרונה, תיאור פשוט על מנה שגם אני הקטן באלפי ישראל אוכל להבין את הדבר הזה. אתה יכול לתאר לי קצת שאני אבין את החוויה הדתית ההתגלותית הזו שלך?
החוויה הדתית ההתגלותית היא נעלמה מאז פסקה הנבואה.
ולך? באופן אישי, אין את זה, אם כן, פסקה נבואה ולך אין את זה, גם כתלמידו של הרב קוק?
אנחנו תלמידי הנביאים, וישראל הם לא נביאים מהם בנביאים.
יש לך חוויה דתית?
ודאי שלא.
הפרופסור שטרנגר, אתה רוצה להוסיף?
אני חושב שפה, זאת באמת את התוכנית שבה היה מאוד חשוב שאתה תיתן ביטוי יותר מדויק לתפיסה שלך. אני חושב שמה שכמובן שהרב שרקי צריך להגיד זה שכן ולא אלוהים, מתגלה ישירות. אם הוא לא היה מתגלה, הרב שרקי לא היה יכול מסוגל להגיד, למשל, שהתהליך של הכיבוש של השטחים הוא תהליך
גמולי. מחליט את זה בכל דבר.
עכשיו, לכן הוא צריך להגיד שיש איזושהי טליאולוגיה בהיסטוריה עצמה. מעבר לזה, אני חושב שהדרך שבה הוא מנסה לסדר את זה בין הדרוויניזם לבין הצד הטליאולוגי, באמת אנשים כמו ביולוגים כמו אדולף פורטמן מאוד הלכו לכיוון שלך.
הפרופסור שטרנגר,
שאלה
לסיום התוכנית. איך אני אנסח זאת? האם כשאתה, זה בתוכנית, אחרי תום התוכנית נדון בזה, אלוהים והפלסטינים, האם כשאתה רואה, כשאתה נתקל בהוגי דעות, בעלי רגש איקס נקרא לזה. כלומר, אנשים שהם בעלי סוג של התגלות, הם לא אומרים אין התגלות, כי כבר מתו הנביאים, כבר אין יותר, אבל אתה רואה את הרגש הדתי ואת החוויה. אתה יכול להתחבר לזה, אפילו שאתה לא שם, אתה יכול לראות בזה איזשהו כבוד, זה יכול להפעים אותך, או פגשת כאלה, נניח הרב הוא שייך כי הוא אחרים.
אני...
כן, זה גם משהו.
נכון. אחד הדברים שאני מאוד מאוד חושב, זה שאם זה רגש דתי או אם זה רגש אסתטי, הכל טוב כל עוד שזה נשאר מחוץ לפוליטיקה. האסתטיציזציה של הפוליטיקה הובילה לפשיזם, רליגיוזיזה, החיבור בין דת למדינה, אנחנו יודעים לאן הוא הוביל.
איפה דרווין בזה?
הרב אורי שרקי, אתה רוצה לומר משפט לפרידה? הבנתי, כן. לא. כי האש שלך היה כזה ארוך, כן, בבקשה.
המשפט, אני חושב שהנקודה המרכזית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו ביחס לדרוויניזם,
שאתה צריך לשאול את עצמך.
אני חושב שכל אדם צריך לשאול את עצמו. היא איננה השאלה של התקפות המדעית או לא של הדרוויניזם, אלא המקום של המוסר בתוך הטבע. האם ההסברות שמצמצמות את הכל לאיזשהו תהליך סתמי, האם הם אינם באות לעקור את התקפות, את המשמעות הבסיסית של המוסריות באדם?
ואני בטוח שעם המשפט הזה גם הפרופסור שטרנגר יכול להסכים.
ממש לא, כי יש תיאוריה אבולוציונית מפותחת ביותר על איך המותר, איך
המוסר מתפתח. יפה. טוב, אז אולי בתוכנית הבאה אנחנו נדון בשאלה איך המוסר מתפתח ואיך זה קשור לדרוויניזם, אבל היום תמה התוכנית. תודה רבה לך, הרב אורי שרקי, הפרופסור גבל שטרנגר, להתראות.